טוב, בפעם הקודמת דיברנו על מיון של מצוות עשה. אמרתי שיש ארבעה או חמישה סוגים של מצוות עשה. מצוות חיוביות זה מצוות שאפשר לקיים, צריך לקיים, ומי שלא מקיים אז ביטל עשה. מצוות קיומיות זה מצוות שמי שמקיים יש לו מצווה אבל לא צריך לקיים, זאת אומרת אפשר גם לא, ואז זה לא עבירה, זה אין פה ביטול עשה. לאו הבא מכלל עשה הוא איסור עשה. זה איסור, זה עשה, שאם אתה עושה אותו אין לך קיום, אבל אם לא עשית אותו יש לך ביטול. ומצוות הגדרתיות, שזה כן הטומאה או הפרת נדרים וכדומה, שזה מצוות שרק מגדירות מצבים הלכתיים. עסקנו בכמה דוגמאות, דיברתי גם על מצוות חיוביות מותנות, כמו ציצית או ברכת המזון או שחיטה, שזה מצוות שאם אתה נמצא בסיטואציה מסוימת, אז אתה צריך לעשות אותם. הרבה פעמים מערבבים בינם לבין מצוות קיומיות, אבל זה לא נכון, כי מצוות קיומיות זה מצוות שבכל מקרה אין פה צד של ביטול. אתה לא יכול להימצא במצב של ביטול עשה. במצוות חיוביות מותנות יש מצב של ביטול. זאת אומרת, אם אתה נמצא בנסיבות שמחייבות, ולא קיימת את המצווה, אז ביטלת עשה. אתה לובש בגד של ארבע כנפות ולא שמת ציצית. אכלת כדי שביעה ולא בירכת ברכת המזון. אז ביטלת עשה. מה? או לא שחטת, כן, וכולי. אז לכן אני אומר, זאת לא קטגוריה בפני עצמה, זה בעצם חלק מהמצוות החיוביות, רק שזה מותנה בהתקיימות נסיבות מסוימות. דיברתי על על השאלה, איך זה מתיישב עם ההבחנה שעשיתי בין לאו לבין עשה, שבלאו זה בעצם הצבעה על מצב שלילי, ובעשה זה הצבעה על מצב חיובי, ולכאורה זה מתאים רק לעשה קיומי. יעשה קיומי אומר, אתה נמצא במצב, במצב ההוא, אז זה חיובי. אתה לא נמצא שם, לא קרה כלום. אבל בעשה חיובי, אם אתה לא נמצא במצב החיובי, ביטל תעשה, זה משהו שלילי. אז הטענה שלי זה שהבעיה השלילית שיש פה, זה אי המצאות במצב החיובי. להבדיל מלאו, שזה, הבעיה היא המצאות במצב שלילי. אוקיי? ודיברנו השאלה למה אין לאו קיומי, למה יש רק עשה קיומי, ובסוף סיימתי עם המנחס חינוך, שמציע הצעה מעניינת, שרוב האחרונים דוחים על הסף, אבל הוא טוען שלמשל במצווה הבאה בעבירה, אם אתה יושב בסוכה גזולה, אז לולי התורה הייתה פוסלת סוכה גזולה, אז בעצם אי אפשר להגיד שאכלת מחוץ לסוכה, כי אכלת בסוכה כשרה. המצווה שלך היא מצווה פסולה, כי עשית אותה בעבירה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה דבר כזה. אז אין לך, לא עלתה לך מצווה. אבל אי אפשר להגיד שביטלת את העשה של אכילה בסוכה, מה שאכלת מחוץ לסוכה, כי אכלת בתוך הסוכה. רק בגלל שיש פסוק שפוסל סוכה גזולה, אז בעצם זה אומר שגם זה אכלת מחוץ לסוכה. אכלת בסוכה פסולה, אז אכלת מחוץ לסוכה. אז הוא בעצם עושה הבחנה בין השאלה האם קיימת את המצווה, לבין השאלה אם ביטלת אותה גם במצווה חיובית. מצוות סוכה היא מצווה חיובית, חיובית מותנה, כן? זאת אומרת, אם אתה רוצה לאכול, תאכל בסוכה, אתה רוצה לישון, אתה צריך לישון בסוכה. זה מצווה חיובית מותנה. אומר המנחס חינוך, כן, אבל במצוות, גם במצוות כאלה, יכולים להיות מצבים שבהם לא קיימת את המצווה, ועדיין אין לך ביטול. זה לא ביטול עשה. אז זה חידושו של המנחס חינוך, שרק מחדד את ההבחנות שעשיתי קודם, לא משנה כרגע, אפשר לא להסכים איתו, אבל עצם ההבחנה שהוא מעלה, אני חושב שעוזרת לחדד את הנקודה הזאת. אוקיי, מה שאני רוצה לעשות היום זה להיכנס לדוגמה שיכולה להמחיש לנו את ההבחנות שעשיתי. אני אקח את הדוגמה, לדוגמה את המצווה של תשביטו בחמץ, אוקיי? ואני אנסה לבחון אותה, לראות איזה אופציות יש להבין אותה, ולעשות את זה בפריזמה של החלוקות הקודמות, כן, איזה סוגי מצוות יש ועוד, ולהוסיף פה עוד הבחנה, שאנחנו נראה שהיא קצת קשורה למה שדיברתי קודם, מצוות פעולה, מצוות תוצאה. אז אני רוצה להתחיל אולי, קודם כל בהגדרה. יש בפסוק, מה? כן. אז התורה אומרת, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. אז התשביתו הזה, בעצם הוא מצב מאוד מאוד חריג, כמו שאנחנו נראה בהמשך. כי אנחנו יודעים שיש בתורה ובהלכה, יש כמה מצוות שנוגעות לחמץ. יש איסור אכילה, יש איסור הנאה, יש איסורים על הימצאות, בל ייראה ובל יימצא, ויש, וזה הכל להבין, ויש מצוות עשה של תשביתו, שזה לא קיים בהקשרים אחרים. כמעט בשום הקשר אחר בהלכה, לא קיים החיה הזאת, ולכן החיה הזאת תעזור לנו לחדד את ההבחנות שדיברתי עליהם, דיברתי עליהם קודם. על פניו, נראה שהתורה בעצם אומרת לנו, שכיוון שאיסור חמץ הוא בעייתי, אז לא רק שאוסרים עלינו לאכול, ושהוא יימצא וכדומה, אלא גם מחייבים אותנו להשבית, או לבאר את החמץ. לבאר ולהשבית, כן, זה אותו דבר. מעניין רק, תשימו לב, שבפסוק, ההשבתה מופיעה בהקשר של איסור האכילה. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה. על אכילת חמץ. ומה עם הימצאות חמץ? אני הייתי אומר שהתשביתו הוא בעצם הצד השני של איסור בל ייראה ובל יימצא, לא של איסור אכילה. אסור לי שיהיה לי חמץ בבית, ולכן צריך להשבית אותו. למה זה קשור לאיסור האכילה? זה קשור לאיסור בל ייראה ובל יימצא. אז כמובן, כבר בראשונים זה מתחיל, ואתוון דורייתא מדבר על זה, שבדרך כלל אנחנו רגילים שבמצוות דאורייתא, או נגיד אחרת, סייגים וגזרות, זה תמיד מדרבנן. הלכות דאורייתא ומצוות דאורייתא הם אף פעם לא סייג או לא גזרה ולא שום דבר כזה. באופן קטגורי, התורה משאירה את סוג ההוראות הזה, סייגים וגזרות, לחכמים. זה מצוות דרבנן. השאלה האם יש בכל זאת קטגוריה של סייג גם בין המצוות דאורייתא. אז על זה מדבר עטוון דאורייתא, הוא מביא שם דוגמאות מהראשונים בודדים, דוגמאות חריגות, לגבי שתי מצוות בעיקר. אחד מהם זה ייחוד, ייחוד זה, כן, זה סייג לערבה, והשני זה, זה, זה בל ייראה ובל יימצא. שבל ייראה ובל יימצא, הר"ן כותב שבל ייראה ובל יימצא. מה? כן. כן, בואו, ייחוד זה דאורייתא. לא, שאלה עוד פעם, לא נכנס עכשיו לפרטים, מתי כן, מתי לא, אבל עקרונית ייחוד הוא דאורייתא. זה הרחקה מערבה וכל מיני דברים כאלה. אז הטענה שהוא מביא שמה, זה שבל ייראה ובל יימצא, זה סייגים לאיסור האכילה. הר"ן כותב את זה למשל. ולמה? אז יש כל מיני הסברים. אפשר להגיד בגלל שהאיסור מאוד מאוד חמור. איסור חמץ. ולכן צריך לעשות סייגים שאפילו לא יימצא בבית, לא רק שלא נאכל אותו. כן? באיסורים אחרים שהם איסורי אכילה או הנאה, אין איסור על הימצאות. אין איסור שאורלה תימצא אצלי בבית. יש איסור ליהנות ולאכול. אוקיי? אז החומרה של האיסור זה הסבר אפשרי אחד, הסבר אפשרי אחר זה האופי של האיסור. בגלל שחמץ אדם לא בודל ממנו במהלך השנה, זה לא כמו איסורי אכילה הרגילים, אנחנו רגילים שהם מחוץ לתחום, אנחנו לא מתקרבים אליהם, לא נוגעים בהם. אבל חמץ זה מה שאנחנו אוכלים כל השנה. בשבוע המסוים הזה אסור לאכול את זה. יש חשש שהבן אדם יגיע, אם יהיה לו חמץ בבית, הוא יגיע בטעות לאכול אותו, כי הוא רגיל לאכול את זה, זה לא משהו שנראה לו איסור. וכיוון שכך, אז חכמים החמירו שלא יהיה, לא חכמים, התורה החמירה שלא יהיה אפילו בבית. אגב, ההמשך של אותו עניין, ההשבתה מדאורייתא מספיק בביטול, הגמרא אומרת, נכון? מבטלו בליבו ודיו. זאת אומרת, מספיק ביטול. אבל מדרבנן, למה אנחנו עושים את כל בדיקת החמץ והבירור והנרות וכל העניינים האלה? הרי ביטלנו את הכל, גמרנו, אין בעלי רעיון, בוא נמצא. אז הנקודה היא שברגע שיהיה לי חמץ בבית, למרות שהוא בטל, יש לי חשש שאני אבוא לאכול אותו, אם אני אראה אותו. ולכן בעצם מדרבנן אמרו, אתה צריך לסלק את החמץ מהבית, גם אם ביטלת אותו. אם ביטלת אותו, אין בעלי ראו ובעלי מצא. אתה לא צריך. הביטול הוא בעצם סילוק של החמץ, אבל בגלל שיש חשש שם אתה בוא לאכול אותו, אז מדרבנן אמרו, תוציא אותו פיזית מהבית. לא מספיק לבטל. ויש כאלה שטוענים שעצם בל יראה ובל ימצא עצמו, זה לא מדרבנן רק, בל יראה ובל ימצא עצמו מדאורייתא, הוא בעצם סייג בגלל העניין הזה. רבנן רק מרחיבים את הסייג הזה, והם אומרים לא מספיק לבטל, אלא צריך גם להוציא אותו פיזית מהבית. אם מבינים את זה כך, אז אפשר להגיד שמצוות תעשה של תשביטו, היא המשך של אותו מהלך. באופן עקרוני אסור לך לאכול וליהנות מחמץ, התורה עושה סייג דאורייתא, של בל יראה ובל ימצא, ועוד סייג על גבי סייג, שאתה גם מוטל עליך גם להשביט את החמץ הזה. שזה, אם מסתכלים על זה כך, אז זה בעצם שני צדדים של אותה מטבע. מצד אחד אסור לך שהוא ימצא, בל יראה ובל ימצא, מצד שני אומרים לך אתה צריך להשביט. אז זה בעצם דומה מאוד לעשה וללב שראינו בשיעורים הקודמים, בשורש השישי של הרמב״ם, נכון? למשל בשבת. ראינו שיש מצוות עשה לשבות בשבת, ויש איסור על עשיית מלאכה בשבת. זה לב ועשה שהרמב״ם מונה את שניהם, כי זה לא כמו כפילות בין שני לבין. נכון? ראינו את זה. כאשר הכפילות התוכנית קיימת, אבל זאת כפילות בין לב לבין עשה, אז כן מונים את שתי המצוות. אבל לכאורה פה יש אותו דבר. בא לראה ובא למצא זה עליו, ותשביטו זה העשה שהוא צידו השני של אותה מטבע. ולכן אנחנו נמנה את שניהם, אבל תוכנית בעצם הם חופפים. זה אומר לך שזה לא יהיה, וזה אומר לך להוציא זה מהבית. אבל אם יש לך, אז בעצם עברת את האיסור של בעלי ראי ובעלי מצא, וגם ביטלת את העשה של תשביטו. ואם אין לך, אז קיימת את העשה של תשביטו, וגם לא עברת על בעלי ראי ובעלי מצא. אז התוכן של המצוות האלה הוא בעצם חופף, למרות שזה לאו וזה עשה, וזה יכול להצטרף לדוגמאות שהרמב"ם מביא בשורש השישי. עכשיו, ההגדרה של המצווה הזאת היא הגדרה די עמומה, ויש עליה מחלוקות. ושורש העמימות שלה הוא בדיוק בנקודה הזאת. שאלה מה היחס בינה לבין הלאו, האם יש פה כפילות, אין פה כפילות, איך בדיוק להגדיר את המצווה הזאת. אז קודם כל, ברמב״ם, עשה קוף נון וב, עשה קוף נון וב, הרמב״ם כותב ככה, מצווה קוף נון וב היא שציוונו לבאר חמץ מבתינו ביום 14 מניסן, וזוהי מצוות השבתת שאור, והוא אומרו יתעלך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם, ויקראו החכמים גם כן מצוות ביאור. ביאור חמץ זה מושג בלשון חכמים, בלשון התורה זה השבתה. רוצה לומר ביאור חמץ, ובגמרא סנהדרין מתלמוד בני מערבה, אמרו חמץ חייבים עליו עשה ולא תעשה. עשה על ביאורו, דכתיב תשביטו שאור מבתיכם, לא תעשה, שאור לא יימצא בבתיכם. אז איך הרמב״ם מבין? נראה די ברור שהרמב״ם מבין את זה בהמשך לשורש השישי שלו. הוא בעצם מביא ירושלמי כזה. יש עשה ולאו, שהם בעצם שני צדדים שאותה מטבע. אומרים לך שזה לא יהיה בבית ותשבית את זה. ההשבתה זה העשה, ושזה לא יהיה בבית, זה הלאו. בל יראה ובל ימצא. Okay? אז מהניסוח של הרמב״ם והירושלמי שהוא מביא, מאוד משתמע שהיחס בין התשביטו לבין הבל יראה ובל ימצא, זה כמו היחס בשבת בין חיוב השביטה לבין איסור עשיית מלאכה. אותו רעיון, זה שני צדדים של המטבע, אלא שזה לאו ועשה, לכן מונים את שניהם. עכשיו, הטענה היא כזאת, אני רוצה לטעון שיש ארבע אפשרויות להבין את מצוות תשביטו, שתיים שאין ארבע. קודם כל אני אחלק את זה למצוות פעולה ומצוות תוצאה, וכל אחת משתי האפשרויות האלה אני אחלק לשתיים. יש בעצם ארבע אפשרויות להגדיר את זה. אני אתחיל עם מצוות תוצאה. מצוות תוצאה בעצם, אם אני מבין שתשביטו זה מצוות תוצאה, בעצם המצווה אומרת לי שלא יהיה לי חמץ בבית. אז נכון שזה מצוות עשה, ומצוות העשה אמורה להטיל עליי איזושהי חובת עשייה, פעולה. ולך שאני מנסח את זה כרגע לא, זה מצווה על תוצאה, לא על פעולה. התוצאה שלא יהיה לי חמץ, ולא צריך להטריד אותנו במיוחד, ראינו כבר שיש מצוות עשה שהן כאלה. מצוות עשה שלא כרוכות בעשיית מעשה, אוקיי? למשל, השביטה בשבת זאת מצוות עשה כזאת, אוקיי? אז לכן, יש מצוות עשה שהן רק דורשות ממני מחדל, כן, או לא, או אי עשייה. ועדיין זה לא מפריע לי להגדיר את זה כמצוות מצוות עשה. מה? לא, לא, מצוות תוצאה במובן זה שלא יהיה לי חמץ. נגיד, אם אין לי חמץ, אז אין לו כל שום דבר, הכל בסדר, אז אין לי חמץ. אם יש לי, צריך לסלק אותו, אבל המשמעות היא לא פעולת הסילוק, אלא התוצאה שלא יהיה לי חמץ בבית. אם צריך, אני אעשה פעולה כדי שזה יקרה. כן, לפעמים יכול להיות שאני צריך לעשות פעולה בשביל לשבות בשבת. בסדר, אלא הפעולה הזאת רק איך היא תמצא, מה שנדרש ממני זה לשבות. אז בעצם, לפי התפיסה הזאת התוצאתית, זה באמת מתבקש לראות את זה כמצווה כפולה עם הבא לראה ובל ימצא. נכון? זה אותו תוכן בדיוק. אז מה ההבדל? למה זה עשה וזה לא תעשה? אז הגדרנו כבר מה ההבדל בין עשה לבין לא תעשה. שימו לב, הדוגמה של תשבית הוא משמשת אותי כדי להפעיל את כל הקטגוריות שפגשנו קודם. זו רק דוגמה. זה תרגול, מה שנקרא. הוא היה הרצאה, זה תרגול. אתה יודע, אז אני מנסה ליישם על זה את ההבחנות שעשינו. אז מה בעצם זה אומר? זה בעצם, מה ההבדל? למה זה, מה ההבדל בין עליו לבין עשה? למה זה מוגדר כלה וזה מוגדר כעשה? השאלה, האם מצב עם חמץ הוא מצב שלילי, או מצב בלי חמץ הוא מצב חיובי? מצוות התשבית הוא בעצם אומרת שמצב בלי חמץ הוא מצב חיובי. אם לא הייתה מצוות תשבית, הוא היה רק בא לראה ובא להימצא, אז הייתי יודע שמצב עם חמץ הוא מצב שלילי. בא לראה ובא להימצא. אם אני בלי חמץ, אז אני לא במצב שלילי. הכל בסדר. אבל זה לא שקיימתי מצווה, אני לא עשיתי פה משהו חיובי. לכן צריך את מצוות תעשה של תשביתו כדי להגיד לי שההשבתה אין משמעותה רק לדאוג לזה שלא יהיה לי חמץ. בסדר? אלא מצב בלי חמץ הוא כשלעצמו מצב חיובי. לא שהמצב עם חמץ, לא רק שהמצב עם חמץ הוא מצב שלילי, אלא מצב בלי חמץ הוא מצב חיובי. וזה בעצם ביטוי לכך, למה שראינו ברמב״ם ובירושלמי, שהעשה ועליו פה הם כפולים. זה אותו תוכן בדיוק, אלא שזה מצביע על המצב החיובי ומצביע על המצב השלילי. זה אפשרות אחת, זה מצוות תוצאה. אפשרות שנייה זה מצוות פעולה. מה זה אומר מצוות פעולה? אז באמת אין שום קשר, זה לא ייכנס לשורש השישי של הרמב״ם לפי ההגדרה הזאת, נכון? כי מה זה מצוות פעולה? מצוות הלווים של בא לראה ובא למצא דורשים ממני שלא יהיה לי חמץ בבית. אוקיי? אבל אם אין לי חמץ, אז הכל בסדר, הכל מצוין. מה אומר לי העשה? העשה אומר לי, יש מצווה לעשות פעולה להוציא את החמץ מחוץ לבית. בסופו של דבר אני אגיע למצב שבו אין לי חמץ בבית. אבל מצוות העשה אומרת משהו יותר מזה. יש ערך בעשיית פעולה של סילוק החמץ. זה לא רק אמצעי כדי שבסוף לא יהיה לי חמץ בבית. במצוות התוצאה, הטענה שפעולת הסילוק היא רק אמצעי. המטרה היא שלא יהיה לי חמץ בבית. מה? עוד רגע אני מגיע לזה. אמרתי, זה רק שתי האפשרויות, את כל אחת מהן אני אחלק לעוד שתיים. לא שתי אפשרויות. אז זה שתיים שאין ארבע. אז זה ההבחנה במצוות פעולה ומצוות תוצאה, וכבר כאן אני אומר, שאם זאת מצוות פעולה, אז היחס בין העשה לבין הלאו לא קשור לשורש השישי של הרמב״ם. כי זה לא מצוות עם תוכן חופף, רק שזה מצביע לצד החיובי ולצד השלילי. לא, זה התוכן שונה לגמרי. פה יש מצווה לעשות פעולת סילוק, ושם יש רק איסור שלא יהיה לי חמץ בבית. שיהיה לי חמץ בבית, אוקיי? לעומת זאת, אם המצווה היא מצווה תוצאה, אז זה שני צדדים שאותה מטבע. יש לי עניין שלא יהיה לי חמץ בבית, ויש לי עניין שלא יהיה במצב שיש לי חמץ בבית. בסדר? זה אותו צד. אז לכן, לפי אפשרות שמצוות התוצאה, זה מתיישב יותר טוב עם הרמב״ם והירושלמי שראינו, אם זאת מצוות פעולה, לא צריך להגיע לזה שיש בזה לאו ועשה, אין בזה לאו ועשה, זה שני דברים שונים. זה לא אותו תוכן. זה שני תכנים שונים. עכשיו, כל אחת משתי האפשרויות האלה, אפשר לחלק אותה לעוד שתי אפשרויות. ולכן בסך הכל זה ארבע. נתחיל על המצב, על הפעולה של, על המצווה של התוצאה. אם זאת מצווה של התוצאה, אפשר היה להבין בשתי אפשרויות. או שזה לאו הבא מכלל עשה, איסור עשה, מה זה אומר? שאם אין לי חמץ בבית, אז גם, סליחה, אם יש לי חמץ בבית, אז גם ביטלתי את העשה של תשביתו, ולא רק עברתי על בא לי ראה ובא לי מצא. גם ביטלתי עשה, לא רק עברתי עליו. אוקיי? לעומת זאת, אם סילקתי את החמץ, או שאין לי חמץ, לא משנה, אז זה כשלעצמו לא, 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 לא מצווה. אין, לא קיימתי בזה מצווה. אם אין לי חמץ בבית. רק אם יש לי חמץ בבית, אז עברתי עליו. זה בדיוק מה שהגדרנו בקטגוריה השלישית של מצוות עשה, כן? זה לאו הבא מכלל עשה. מה אומרת שלאו הבא מכלל עשה? זה עשה. זה מצוות עשה, זה לא לאו. רק זה מצוות עשה שאפשר רק לבטל ולא לקיים. אז גם פה, אם זה לאו הבא מכלל עשה, פירוש הדבר, אם יש לי חמץ בבית, אז ביטלתי עשה, עשה של תשביתו. אם אין לי חמץ בבית, לא קיימתי מצוות עשה. פשוט לא ביטלתי את מצוות עשה. אז זה האפשרות שזה לא הבא מכלל עשה. אפשרות שנייה, שזה עשה חיובי. תעשה חיובי על התוצאה. ברגע שיש תוצאה שאין לי חמץ בבית, אז לא רק שלא עברתי על בל יראה ובל ימצא, אלא גם קיימתי את תשביטו. אבל שימו לב, זה התוצאה, לא הפעולה. אם התוצאה היא שאין לי חמץ בבית, זה הקיום של מצוות תעשה. לא צריך לעשות פעולת סילוק. כי אני כרגע, שתי האפשרויות האלה זה אפשרויות בתוך ההגדרה של המצווה כמצוות תוצאה. עכשיו, מה קורה אם זה מצוות פעולה? גם כאן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זאת מצווה חיובית מותנה. מה זאת אומרת? אם יש לך חמץ, אתה צריך לעשות פעולת סילוק. אם אין לך חמץ, אז אין. אגב, אז לא קיימת גם את המצווה. רק לא נורא, כי לא מוטלת עליך המצווה. כמו שאם אין לך בית, אתה לא צריך להקים בו מעקה. נכון? או אם אין לך בגד של ארבע כנפות, אתה לא צריך לשים בו ציצית. אז גם פה אותו דבר. אם זה פעולה חיובית מותנה, אז זה בעצם אומר שאם יש לך חמץ, אתה נדרש לסלק אותו. לא רק בשביל לא לעבור על בל יראה ובל ימצא. אלא חלה עליך מצוות עשה של תשביטו, של השבתת החמץ. זה אם יש לך חמץ. אז זה מותנה במצב שיש לך חמץ. אם אין לך חמץ, לא קרה כלום. אז לא מוטלת עליך המצווה. שירות שנייה, זה שזאת פעולה, זה עשה חיובי. חיובי לא מותנה. שימו לב, בשני המקרים זה חיובי. אבל זה חיובי לא מותנה. מה זאת אומרת? אני בכל מקרה צריך לבאר את החמץ, להשביט את החמץ. אם אין לי חמץ, אני אקנה חמץ כדי להשביט אותו. בסדר? אגב, זה מה שעושים הרבה פעמים העשרה פירורים בליל פסח, שעושים בערב פסח, כן? כשעושים את בדיקת החמץ, מפזרים 10 פירורים. אז ההסבר המקובל הוא, כדי שהברכה לא תהיה לבטלה. כן? כי אתה מברך על ביור חמץ. מה זאת אומרת שהברכה לא תהיה לבטלה? הברכה הרי הברכה על מצווה על ביור חמץ. נכון? זה מה שאנחנו מברכים שם. עכשיו, מהי מצוות ביור חמץ? זה מצוות ההשבטה שבה אנחנו עוסקים. מהי המצווה? אם המצווה היא שלא יהיה לי חמץ בבית, אז זה לא ברכה לבטלה. אין בעיה, אני מוודא שאין לי חמץ בבית, ואם אין לי, אז קיימתי את מצוות תשביטו. אז אני רוצה לברך על המצווה שאותה קיימתי, מה הבעיה? הטענה שזה יכול להיות ברכה לבטלה, בעצם מניחה שיש לי מצוות פעולה של השבטה, ואם לא עשיתי את ההשבטה, אז זה ברכה לבטלה. זה יכול להיות או, בגלל שאני מבין את זה כמצוות פעולה, שהיא חיובית, כן? שאם אין לי חמץ, אני צריך לקנות חמץ כדי להשביט אותו. ולכן אם אני צריך לעשות פעולת השבטה בכל מקרה, ואם לא עשיתי פעולת השבטה, אז לא קיימתי את המצווה, אז על מה אני מברך? זה שהתוצאה שאין לי חמץ זה לא מספיק, צריך פעולת סילוק של החמץ. בפעולה, במצווה חיובית מותנה, יש קצת מקום להתלבט. כי על הצד שאין לי חמץ, אז לא מוטלת עליי המצווה. עכשיו השאלה, אבל האם זה ברכה לבטלה? כשאני רוצה לוודא האם המצווה מוטלת עליי או לא. אז אני עושה את הבדיקת חמץ כדי לראות. אם יהיה פה חמץ, אני אסלק אותו. אם לא יהיה פה חמץ, אין בעיה, כי אין עליי את המצווה. אז במקרה כזה, אני לא לגמרי בטוח שאפשר להגיד שזאת ברכה לבטלה. כי יש צד הרי שיש לי חמץ, ואז יש עליי מצווה. יש מקום להתלבט. יכול להיות שזה ספק, ואולי מספק לא היינו אמורים לברך. כי אם יש לי חמץ, אז אני אמור לבטל, אבל אם אין לי, אז לא. אז איך אני יכול לברך? יכול להיות שלא תהיה לי מצווה. אני לא יכול לברך על צד הספק, אז אולי מצד ספק באמת אין פה מה לברך, אבל זה לא כמו התפיסה של פעולה חיובית. בפעולה חיובית ברור שזה ברכה לבטלה אם לא ביטלת, אם אין לך חמץ. מה? אפשר היה גם לעשות את זה ככה, מבחינם. כן? בדרך כלל עושים, מברכים עובר לעשייתן, אבל יש מצוות שאותם מברכים אחר כך, הדלקת נרות וטבילה. מה? כן, לכן אני אומר, לא, אבל הערה נכונה, גם פה יש סיבה מיוחדת. אני לא רוצה שהברכה תהיה מספק, אני הרי לא יודע מראש. אז כיוון שכך, אז בעצם מן הראוי לברך אחרי. יש בזה היגיון. לא, אני חושב שזה חיובי, איפה עוד יש מקום לברך
שלא
יהיה חמץ,
אבל אני מביא את הדבר,
כאילו
אני מביא את החמץ בשביל
לגרום
שלו. גם
זה חיובי, זה קצת מוצא מוזר. לא, אני מדבר על פעולה. אם זה מצוות פעולה, לא תוצאה. מצוות הפעולה זה לא מצווה שלא יהיה לי חמץ, זה מצווה לסלק חמץ.
מה תקביא את החמץ שאני בא לסלק?
כן. למה? זה מוזר, בדיוק זה הנקודה, שים לב. אתה מניח, בלי לשים לב אולי, אבל אתה מניח שהמצווה היא מצוות תוצאה. ואתה אומר, רגע, אבל יש לי תוצאה, כבר אין חמץ, אז מה הבעיה? למה צריך להביא חמץ כדי לסלק אותו? זה כמו המטטה של הרבי מגור, כן? שים את המטאטה ליד החנוכיה כדי לסלק אותו. אתה, אל תשים שם ולא יהיה מטאטה. אבל אם אתה מבין, לכן הקדמתי את האפשרויות, אם אתה מבין שהמצווה היא מצוות פעולה, לא מצוות תוצאה, יש מצווה על סילוק החמץ, לא כדי שהוא לא יהיה. יש מצווה על סילוק חמץ, יש לנו עניין שיהיה לנו חמץ ולסלק אותו. אז המטאטה של הרבי מגור מתממש פה לגמרי. זה מה שצריך לעשות. זה לא דומה לציצית. אבל ציצית זה מצווה חיובית מותנה. פה אני טוען זה מצווה חיובית לא מותנה, לפי האפשרות השנייה. זה שתי האפשרויות. אם זה מצווה חיובית מותנה, אז זה כמו ציצית באמת, ואז אם אין לי חמץ, אני לא צריך לעשות כלום. אם יש לי חמץ, מותר עליי לסלק אותו, וזה מצוות פעולה. מצוות הפעולה היא חיובית מותנה, רק אם יש לי חמץ. אבל האפשרות השנייה הייתה לא, זה חיובית לא מותנה. ואז זה לא כמו ציצית. אלא מה? זה כמו ציצית שבעצם היית צריך לדאוג לזה שיהיה לך בגד של ארבע כנפות ולשים בו ציצית. ציצית לא צריך, אבל בחמץ זה מצווה חיובית לא מותנה, לפי האפשרות זה מצווה חיובית לא מותנה, אז אתה צריך לדאוג לזה שיהיה לך חמץ כדי לסלק אותו. בדיוק הנקודה, אנחנו הרבה פעמים מניחים כל מיני הנחות שנראות לנו מובנות מאליהם לגבי ההגדרה של מצוות תשביטו ומצוות חמץ, ואנחנו לא שמים לב שיש כמה וכמה אפשרויות להגדיר את זה. הרבה מאוד, אני לא אכנס פה כנראה לכל האפשרויות, תראו אחרי זה במאמר אם תרצו. הרבה מאוד אחרונים מניחים הנחות כמובנות מאליהם, שלאור המפה שסרטטתי בשיעור הקודם, זה ממש לא הכרחי. כל מיני קושיות נפטרות כך וכולי. אז אני מנסה לעשות את זה עכשיו טופ דאון. זאת אומרת, להתחיל לראות מה האפשרויות שיש, ולבדוק כל אחת מהן מה יכול להיות, ולא באותו מאפ. כן, בדרך כלל האחרונים הולכים באותו מאפ. ואתה מסתכל על המצווה, אתה אומר מה ההגדרה שלה, ואז אתה מנסה להבין מה היא אומרת. אני אומר, בוא נפרוס את המפה, מה האפשרויות שיש. ואז נראה מה אומרת כל אחת מהן לגבי מצוות תשביטו. ואז הרבה קשיים מסתלקים במצב כזה. אז לכן אני אומר, הנה למשל דוגמה, הרבה מאוד אנשים מניחים, מה זה תשביטו? תשביטו זה הצד השני של בל יראה ובל ימצא, פשוט תדאג שלא יהיה לך חמץ. ואם זה ככה, אז אתה לגמרי צודק, את מה לקנות חמץ כדי לסלק אותו, אין לזה שום היגיון. תדאג לזה שלא יהיה לך חמץ, והכל בסדר, אם אין לך אז מצוין. אבל אם אתה מבין שזאת מצוות פעולה, והרי לא בכדי התורה הוסיפה פה עשה מעבר ללווים של בל יראה ובל ימצא, אפשר להסביר בדיוק בגלל זה, כי היא רצתה לא רק שלא יהיה לי חמץ, אלא שגם יעשה פעולת סילוק. אגב, על זה צריך לתת אולי שיעור נפרד, אבל אני אומר רק בקצרה, שגם האיסורים של בל יראה ובל ימצא ושל אכילת חמץ, אפשר להראות מכל מיני השלכות הלכתיות, שזה איסורים שיסודם היסטורי. הרבה פעמים אנחנו שומעים כמה חמץ זה השעור שבעיסה, וצריך לסלק אותו, כאילו, ואנחנו ככה, כן, כל מיני וורטים חסידיים כאלה, לסלק את היצר הרע שלנו, וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודע מאיפה ימציאו את השטויות האלה. בדיוק, בתורה כתוב משהו אחר לגמרי. לפי הדבר הזה, היה עניין לא לאכול חמץ כל השנה. צריך לסלק את היצר הרע כל השנה. פסח מוקדש במיוחד לעניין הזה, הבנתי. מי שרוצה להדר, היה מן הראוי שלא יאכל חמץ כל השנה. אין, לא מצאנו בשום מקום מישהו שטוען טענה כזאת. אז מה, למה? בשאר השנה זה לא יצר הרע חמץ? מה, למה רק בפסח הוא יצר הרע? למה לא אוכלים חמץ בפסח? התורה אומרת, לא צריך פה אותה עם הדקרה. התורה אומרת, כמען ידעו, לא, למען ידעו דורותיכם זה סוכה, אלא כן, כדי לזכור את מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, בגלל שביציאת מצרים לא תפח, בצקם של אבותינו לא תפח. אוקיי? לכן אנחנו לא אוכלים חמץ עד היום הזה. אז הטענה שלי זה שאי אכילת חמץ זה בסך הכל חלק מהזיכרון ההיסטורי של יציאת מצרים, כמו סיפור יציאת מצרים. זה חלק מסיפור יציאת מצרים. אנחנו מנסים לשחזר את מה שהיה שם, כמו שאבותינו לא אכלו חמץ אלא אכלו מצה, גם אנחנו לא אכלים חמץ אלא אכלים מצה, לא בגלל שחמץ הוא דבר בעייתי. חמץ אין בו שום בעיה. זה פשוט, זה מה שהיה שם. אם היה שם שהיו אוכלים דווקא חמץ ולא מצה, אז היינו צריכים כל פסח לאכול דווקא חמץ ולא מצה כדי לזכור את מה שהיה שם. לא קשור ליצר הרע ולא קשור לסעור שבעיסה וכל מיני המצאות מהסוג הזה. אגב, המצאות שיש להם גם שורש בחזד, זה לא רק חסידים. אבל, תראה, אבל זה באמת, זה דרושי, זה לא... אמרתי פעם, מה ההבדל בין דרוש לפלפול? הזכרתי, נכון? מה שלא. אתם יודעים מה ההבדל בין דרוש לפלפול? הזכרתי את זה.
עולה
משהו אחר. עולה. מה אמרתי? כן? הטענה... כשאתה מבסס משהו בצורה נורמלית, צריך להיות טיעון טוב שיש בסופו מסקנה נכונה. בסדר? פלפול, זה שיש לך טיעון טוב שבסופו מסקנה לא נכונה. בסדר? זה בעצם אתגר. שים את האצבע, איפה הבאג בטיעון. כן? למשל, בואו נראה לכם שצריך במשקוף לשים ציצית. ומה הבגד של רב הכנפות שפטור ממזוזה חייב בציצית? משקוף שחייב במזוזה אינו דין שהיא חייב בציצית. או לשים על בגד של רב הכנפות מזוזה, כן? ומה משקוף שפטור מציצית חייב במזוזה? בגד של רב הכנפות שחייב בציצית אינו דין שהיא חייב במזוזה. עכשיו, הטיעון לכאורה יש קלים וחמורים כאלה במאותיהם בחזל. טיעון מצוין. המסקנה היא שטויות. עכשיו, השאלה היא, זה אתגר. שים את האצבע, מה הבעיה בטיעון? זה סוג של פרדוקס בעצם. נכון? זה פלפול. פלפול זה דבר טוב, פלפול זה דבר מחדד. אתה צריך לשים את האצבע ולראות מה הבעיה בטיעון הזה. לכן פלפול זה תענוג אמיתי ויש בו ערך רב. בניגוד לשם הרע שיצא לו. אבל דרוש זה דבר חסר ערך לגמרי. מה זה דרוש? דרוש זה טיעון לא נכון שבסופו מסקנה נכונה. אתה מקשה בין שני מדרשים, ואז אתה מגיע למסקנה שצריך להיות ירא שמיים וענוותן ולקיים מצוות בדבקות. ואז כולם, מי שנזכה לראות בן, כולם שרים אחרי זה. זאת אומרת, מה בעצם העניין? זה לא יוצא כמובן מהטיעונים שלך, וכל הטיעונים שלך הם הכל שטויות, אבל המסקנה, מי יכול להתווכח אם זה צריך להיות ירא שמיים ולקיים מצוות? או ענוותן, אף אחד לא מתווכח על זה. ולכן הכלל הוא, אין משיבין על הדרוש. זאת המסקנה הרי היא נכונה, אז מה אכפת לי עכשיו איך הוא נימק אותה? בסדר? זה בעצם אומר, אתה רוצה להגיד משהו שהוא בטוח נכון גם ככה. ואתה מטבל את זה בכל מיני מדרשים שלא קשורים לעניין, 99% מהדברי תורה שאתם שומעים שייכים לקטגוריית הדרוש. זאת אומרת, המסקנה היא מובנת מאליה, והנימוקים לא שווים כלום, והכל בסדר. אני חבר.
אה? אני חבר
ציבור וכולי. ציבור פניות. אוקיי. הנחות, לא ננעלו שערי ההנחות. גם לא שערי ההנחות. אני בדרך כלל אצלי זה לא הנחות, חסידות אלא הנחות. כן? לא, רעיונות הגותיים כן, אבל שם זה כל כך מלא, עוד פעם, לא הכל, יש דברים, יש גם רעיונות פה ושם. אבל לרוב זה מין איזה וורטים כאלה שהם דרושים בגרושים. בכל אופן, אז בעיניי, עוד פעם, כל אחד שהוא מבין. אבל איך הגענו לזה? כן, אז הדרוש הזה של היצר הרע והשעור שבעיסה, זה דרושים. עכשיו, גם חז"ל עשו דרושים. הם השתמשו, הם ניתלו בפסוקים או מדרשים כאלה, מדרשים אחרים, בשביל להעביר את המסר שהם רצו להעביר. הם לא באמת חשבו שזה יוצא משם. אני מקווה, לפחות לטובתם. הם לא באמת חשבו שזה יוצא משם, אמרו איזה דרוש, ככה, כמו שהמגידים אומרים היום. אז גם אז היו מגידים. כי אני לא אשם, אז למה אני צריך ללמוד את כל האגדות האלה? אבל הטענה שאנחנו יותר צריך להיזהר מכל הדרושים האלה, כי הדרושים האלה, מה זה עם החמץ? כולם מסכימים, צריך ללכת נגד יצר הרע, וחשוב לבאר אותו, הכל נכון. מה זה קשור לחמץ? אתה תולה את זה בחמץ, זה סתם דרוש. למה אף אחד לא מתווכח? כי כולם מסכימים, צריך להילחם נגד היצר הרע, ואסור להיכנע לו, נכון? זה ברור. לכן זה דרוש. נגד מה שכתוב בתורה, פה לא צריך תמיד לקרוא, לא צריך פה ללכת רחוק. טוב, החופן לענייננו, מה שאני רוצה לומר, שאם באמת מבינים כך את איסורי החמץ, אז יש היגיון בהגדרה, מה שאני עונה לך, יש היגיון, אני מלך, נכון? יש היגיון בהגדרה להגדיר את זה כמצוות פעולה, לא כמצוות תוצאה. כי אם אני רוצה באמת, לא שלא יהיה לי חמץ, זה שלא יהיה לי חמץ, אז מה זה משנה? אני רוצה לזכור את יציאת מצרים. ובשביל לזכור את יציאת מצרים, אני צריך להדגיש לעצמי, בוא נביא לפה חמץ ונסלק אותו. וזה יכול להיות זיכרון יותר אקטיבי של יציאת מצרים. אם סתם אין לי חמץ כי פשוט אין לי בבית במקרה, אני לא אזכור כך את יציאת מצרים. במקרה אין לי חמץ, אז מה? אז אם אני מבין את זה ככה, אז יש אפילו היגיון להגדיר את מצוות ההשבטה כמצוות פעולה, כמצווה חיובית לא מותנה של השבטה. תעשה פעולה כדי להזכיר לך את יציאת מצרים. בימים
האלה של
התורה
תוצאה, גם השבטה של שבת, אני יכול להגיד?
שבת זה לא השבתה, זה שביתה. שביתה ממלאכה. אז מה, לא הבנתי? בשבת זה לא בנוי לוגית אותו דבר, כי בשבת, מה זה נקרא ליצור מלאכה כדי לשבות ממנה? המלאכות קיימות ועומדות, אתה לא צריך ליצור אותן, אתה צריך לא לעשות אותן. ובחמץ אתה צריך לעשות פעולת צילוק כדי שלא יהיה לך. בשבת לא לעשות מלאכה, זה לא לעשות מלאכה. אין שני דברים. אני לא בורר בשבת. מה אני אמור לעשות? לייצר איזושהי תערובת ולא לברור אותה? יש תערובות בכל מקום, לא צריך לייצר אותה. צריך, רק לא לברור. לא, הסרתם, הרבתם, מדליקו את הנר, זה מצוות באמת חיוביות. זה לא איסורי מלאכה. לא, הסרתם, הרבתם, מדליקו את הנר, זה פעולות חיוביות. אתה צריך לעשר מראש, כדי שלא תיכנס למצב שאתה צריך לעשר בשבת. אתה כן, זה תיקון מענה. או עירוב, או הדלקת נר, זה הכל מצוות חיוביות. אני לא מדבר על המצוות החיוביות, אני מדבר על המצוות השליליות, על המצוות של אי עשיית מלאכה. שם אתה פשוט צריך לא לעשות מלאכה, אין את ה, אין את ה, את התוספת הזאת שיש בחמץ, אתה יכול להוציא את זה מהבית, ואז לא יהיה לך. שם אין מה להוציא, כי זה אי עשייה. זה לא, פה זה שלא יהיה לי חפץ בבית. צריך להוציא אותו כדי שהוא לא יהיה. בשבת זה פשוט לא לעשות משהו, לא לעשות משהו, זה לא לעשות אותו. אין, אין פה כפל פנים. אוקיי, אז זה, אז יש לנו פה בעצם ארבע אפשרויות, שלפי האפשרות של התוצאה, זה מתאים יותר לרמב״ם ולירושלמי. עכשיו בואו נראה איך זה נכנס במחלוקת התנאים, ואחרי זה במה שאומרים הראשונים והאחרונים לגביה. אז המשנה אומרת ככה, בפסחים כף א', רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה. והחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים. כן? אז רבי יהודה בעצם אומר שביעור חמץ צריך להיעשות בשריפה. וחכמים אומרים בכל דרך, מפורר, זורה לרוח, לא משנה, כל ביעור שתעשה, העיקר שהדבר הזה יתבהר. רבי יהודה למד את זה מנותר, לא משנה, לומדים את חמץ מנותר שצריך לשרוף אותו. על פניו, המחלוקת של התנאים היא ממש מחלוקת בגדרי מצוות תשביטו. אף מפרר וזור לרוח, הכוונה תבאר שאתה רוצה. ככה, אני חושב שככה המשמעות הפשוטה של הלשון. אז לפי רבי יהודה, ביעור חמץ הוא רק בשריפה. איך הייתם מבינים איך הוא מגדיר את מצוות תשביטו? זה מצוות תוצאה, מצוות פעולה? מותנה או לא, זה כבר רזולוציה יותר גבוהה. קודם כל, השאלה הכללית. זה מצוות פעולה או מצוות תוצאה? פעולה, נכון? בהכרח. אם זאת הייתה מצוות תוצאה, מה אכפת לך מה אני עושה עם החמץ? העיקר שלא יהיה לי חמץ בסוף. זה לא נפקמינה, נכון? ברגע שאתה אומר לי, אני רוצה השבטה מסוג מסוים, דווקא זה אומר שיש לך איזשהו עניין בפעולה של ההשבטה, זה מצוות פעולה. חכמים שאומרים, אף מפרר וזורה לרוח, אולי באמת זה מה שהם אומרים. הם אומרים, זה בעצם מצוות תוצאה. העיקר שלא יהיה לך חמץ, זה פת אם אתה שורף, מפורר, תעשה מה שאתה רוצה. לא. לגבי הרבי יהודה זה נראה הכרחי. לגבי חכמים זה באמת לא הכרחי. ולמרות שהרבה אחרונים מניחים את זה, זה לא הכרחי. לא המפה שסרטטנו קודם. וזה פותר כל מיני קשיים, לכן אני, תשימו לב שחשוב לעשות את הניתוח הראשוני הזה. למה? כי חכמים יכולים להגיד שיש מצווה, שיש מצוות פעולה לסלק את החמץ, רק לתורה לא אכפת איך תעשה את הפעולה הזאת, אם זה יהיה בשריפה, או מפרר וזורה לרוח, או מה שלא יהיה. אבל עדיין אתה צריך לעשות פעולה. אתה אומר דווקא שריפה.
או הרוצה שאם יש חמץ, אז הפעולה תעשה על ידי שריפה.
עוד פעם, אז אתה חוזר למצוות הפעולה. רק אתה אומר, זה מצוות פעולה מותנה, חיובית מותנה. זה עדיין מצוות פעולה. אבל אם זאת מצוות תוצאה, כל מה שאני רוצה זה שלא יהיה לי חמץ בסוף. מה אכפת לי? העיקר שאין לי בסוף חמץ. אם אין לי בכלל חמץ, אז לא הייתי צריך לעשות בכלל את הפעולה הזאת. נו, אז אם פוררתי וזריתי לרוח, אז אין לי חמץ. מה הבעיה? קיימתי את המצווה. מה אכפת אם זה היה בשריפה או לא? אז לכן, ברבי יהודה זה נראה הכרחי. בחכמים זה פתוח. אוקיי? אנחנו נראה בהמשך שזה בדיוק הנקודה שבה האחרונים מתלבטים. הם לא מגדירים את זה ככה, וזה זה בעצם ההגדרה. הרמב״ם פוסק, בסופו של דבר, עוד חמץ הוא מצא פרק ג', כיצד ביעור חמץ, שורפו או פורר וזורה לרוח, לים, ואם היה חמץ קשה ואין היה מחתכו במהרה, הרי זה מפררו, ואחר כך זורקו לים. רואים שמעניין שהוא מגדיר את פעולת ההשבטה, התוצאה היא שהחמץ לא יהיה בעולם, לא שהוא לא יהיה אצלי. אם הים לא מחתך את החמץ, מה אכפת לי? אצלי ברשותי הוא כבר לא נמצא. ואלי ראה ובאלי מצא זה ברשותי. זה השקר הגדול של החמץ בבתי החולים. כן? תמיד אומרים, תתחשבו ברגשתנו, אנחנו לא רוצים לעבור על בעלי ראה ובאלי מצא. אתה לא עובר על בעלי ראה ובאלי מצא. אם אתה נמצא בבית חולים ומישהו אוכל פיתה מול עיניך, אתה עובר בעלי ראה ובאלי מצא? מה פתאום? זה לא רשות שלך. אבל טוב, בכל מקרה, מה שרואים פה, זה שצריך להעלים את החמץ מהעולם. לא שהוא לא יהיה אצלי. לכן לא מספיק לזרוק אותו לים, אם הים לא יעשה את העבודה, כי לא ימסמס אותו לגמרי. ולכן, אומר הרמב״ם, אם הים לא ימסמס אותו, אז קודם כל תפורר, ורק אז תזרוק לים. ידר, אז פה נראה די ברור, שזה לא צידה השני של המטבע של בעלי ראי ובעלי מצא. נכון? אם זה הצד השני של בעלי ראי ובעלי מצא, מטרת ההשבטה הייתה צריכה להיות שלי, לא יהיה חמץ. זה הכל, מה אכפת לי אם הים שתים שם ספינות של חמץ? מה זה מעניין אותי? זה לא חמץ שלי והוא לא אצלי והכל בסדר. וחמץ שנפלה על המפול הזה נמצא עליו אפר שלושה טווחים או יותר, הרי הוא כמבואר וצריך לבטל בליבו, אם עדיין לא נכנסה שעה שישית, נתנו לנוכרי וכו', ואם שרפו קודם שעה שישית, הרי זה מותר להנות בפחמין שלו בתוך הפסח. אבל אם שרפו משעה שישית ולמעלה, הועיל והוא עשו בהניה, הרי זה לא יסיק בו תנור וקיריים, לא יופה בו ולא יבשל בו. למפע הוא בישל אותה הפת ואותו התבשיל אסור בהנאה, וכן הפחמים שלו אסורים בהנאה, הועיל שרפו אחר שנאסר בהנאה, זה סוגיה שם בכף א', הגמרא אומרת שם שהפחמים של החמץ, אם שרפת לפני זמן האיסור, הפחמים מותרים, אם שרפת אחרי זמן האיסור, הפחמים אסורים. אבל האחרונים מהירים כאן, או חלק מהאחרונים מהירים כאן, זה הכל על פחמים. אבל אפר, זה לא אותו דבר. פחמים זה החמץ, אבל הוא מאוד שרוף. אפר זה כבר, אין פה חמץ, זה כבר סתם, זה אבקה. כן? אז זה כבר, זה בכלל לא חמץ, וזה לא משנה אם שרפת את זה בזמן האיסור, לפני זמן האיסור, האפר זה פנים חדשות. זה לא, כך יש אחרונים שרוצים לטעון, ואכן הם טוענים שהאפר מותר גם לפי הרמב״ם. רק הפחמים נאסרו אם שרפת אחרי הזמן. עכשיו, הקדמה נוספת. יש בהלכה שתי קטגוריות של איסורי הנאה. הנשרפים והנקברים. מה זאת אומרת? הגמרא אומרת, כן, יש איסורי הנאה מסוימים שאנחנו נדרשים לשרוף אותם. יש איסורי הנאה שאנחנו לא נדרשים לשרוף אותם. ואותם קוברים, אבל הקבורה אגב היא מדרבנן. זה נקרא נקברים, אבל זה בעצם אומר הם לא נשרפים, לא שהם נקברים. רק אותם קוברים. כדי שלא נבוא, מדרבנן, כדי שלא נבוא להיכשל בהם. השריפה זה לא מדרבנן, זה מדאורייתא. כשאתה צריך לשרוף משהו, הכוונה יש עליו מצוות השבתה. אוקיי? אז כתוב במשנה ככה בתמורה. כל הנקברים לא יישרפו, וכל הנשרפים לא ייקברו. ותיסורי הנאה ששייכים לנקברים, אסור לשרוף אותם. ויסורי הנאה ששייכים לנשרפים, אסור לקבור אותם. רבי יהודה אומר, אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברים, רשאי. אמרו לו, אינו מותר לשנות. אם זה נשרפים, אז רק לשרוף, אם זה נקברים, אז רק לקבור. למה? אז הגמרא אומרת שמה, כל הנקברים לא ישרפו, מה הייתה מה? משום דה נקברים, אפרן אסור. ונשרפים, אפרן מותר. למה אסור לשרוף את הנקברים? זה אגב איסור דה רבנן. בגלל שאם תשרוף אותם, אז אנשים יבואו לעשות שימוש באפר. כי הרי הנשרפים אפרה מותר, אבל אלה לא נשרפים, אלה נקברים, וגם האפר שלהם אסור. אז לכן אם אתה תשרוף אותם, זה עלול להביא אנשים לשימוש באפר, כי תחשבו שזה מהנשרפים והאפר מותר, ואתה מכשיל אותם. לכן אל תשרוף, תקבור, כדי שלא יבואו לעשות בזה שימוש. אז זה איסור דה רבנן לשרוף את הנקברים, לא איסור דאורייתא, בסדר? למה באמת יש הבדל כזה? שבנשרפים אפרם מותר, ונקברים אפרם אסור. כן, הרמב״ם פוסק את זה בפסולי המוקדשים, כל הנשרפים לא יקברו, וכן כל הנקברים לא יישרפו, שאף על פי שהוא מחמיר בשריפתו, כן, לכאורה לשרוף זה החמרה, אתה מעלים אותו מהעולם, אומר, הקל באפרן, שאפר הנקברים אסור, ואנשים יבואו לעשות בזה שימוש. למה יש הבדל כזה? אז יש תוספות בתמורה למד ג', הנשרפים אפרם מותר והנקברים אפרם אסור, צריך עיון טעם המי. הוא אומר מורי, דנשרפים, כיוון שציווה כתוב לסורפן, אחר שעשה כאילו נעשית מצוותו, ואין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלין בו. אך הנמי, כיוון שנעשית מצוותו, הלך איסורי. שירה וכו'. אבל הנקברים, דלא יתעין הכתוב לסורפן, משהו איסורי הוא לעולם. מה הוא אומר? יש כלל בהלכה, אין לך דבר שנעשתה מצוותו ומועלין בו. נגיד קורבנות. אחרי שעשיתי את החובה, כן, זרקתי את הדם והכל, הקדושה של הקורבנות פוקעת. אין כבר מעילה בקורבן הזה, הוא לא קדוש. למה? כי נעשתה מצוותו. נגמרה העבודה. אפשר להבין את זה, אפשר להבין את זה בכל מיני צורות. רש"י מסביר טכנית ביומה. רש"י אומר, אין בו מעילה, דכיוון דנעשית מצוותו, תו לא קרינן בי קודשי השם. זה כבר לא קדוש, במילה אין בו מעילה. אבל למה באמת הוא לא קדוש, אחרי שנעשתה מצוותו? אז יש כאלה שרוצים לטעון שכל האיסור של המעילה נועד כדי לוודא שתעשה מצוותו. למה אסור לך למעול בקודשים? כי אם אתה תמעל בהם, תשתמש בהם, תאכל אותם, לא יודע מה שתעשה, אז בסוף אי אפשר יהיה להקריב אותם. איסור השימוש ואיסור ההנאה, המעילה, נועד כדי שתעשה המצווה. עכשיו, ברגע שהמצווה כבר נעשתה, אין שום טעם לאסור בהנאה, גמרנו, המצווה נעשתה כבר. אז זה כבר לא קדוש, ואין לך איסור להשתמש. זה לא בכך סותר את רשי, יכול להיות שזה הסבר למה שרשי אומר, אוקיי? אבל זה העיקרון. אז העיקרון הוא כזה, אני מסכם, ויש נקברים ויש נשרפים, את הנשרפים צריך לשרוף, מדאורייתא, ואסור לקבור, למה אסור לקבור את הנשרפים? כי לא שרפת, צריך לשרוף. נכון? פה זה איסור דאורייתא, לקבור את הנשרפים. למה? האיסור הוא ביטול העשה של השריפה. זאת אומרת, אתה צריך לשרוף, זה כל הרעיון. מה? כן, כן. אסור לקבור את הנשרפים בגלל שאתה, במקום לשרוף. כן, אסור לקבור במקום לשרוף, כי כל מה שהתורה אומרת זה לשרוף. אוקיי? אז זה הכל דאורייתא. לגבי הנקברים, אז זה נקרא נקברים, אבל האמת שהשם הנכון הוא לא נשרפים. איסורי הנאה, שיש איסור הנאה, אבל אין חובה להשבית אותם, אין חובה לשרוף אותם. מה קורה במצב כזה? באופן עקרוני, יכולתי לעשות כלום, שזה יהיה פה. יכולתי להיעדר ולהשבית אותם מעצמי, לא שאני חייב, אבל סתם כדי שאני לא אבוא להיכשל. אומרת הגמרא, זה מגמה מצוינת. תשבית אותם כדי שלא תבוא להיכשל, אבל רק בקבורה, לא בשריפה. למה? מדרבנן. למה? בקבורה זה מצוין, כי זה עוזר לנו לא להיכשל. מדרבנן צריך לקבור את זה, לכן זה נקרא נקברים, כמו זה רק מדרבנן. לשרוף את זה אסור, בגלל שאם לשרוף את זה, אז נחשוב שהאפר הוא מותר, כמו בנשרפים, ולכן גזרו חכמים לא לשרוף את הנקברים, אוקיי? אז זה לא רק שהם לא אין חובת שריפה, אלא יש איסור לשרוף אותה, מדרבנן. אין חובת שריפה מדאורייתא, יש איסור מדרבנן לשרוף אותה. עד כאן זה הקדמה כללית, על מושגים של איסורי הנאה. בואו נחזור לחמץ. חמץ, מה הוא? נשרפים, נקברים, איזה איסור הנאה זה חמץ? נקברים, למה? נכון? זה לכאורה זה תלוי מחלוקת התנאים. לפי רבי יהודה שאומר שצריך לשרוף, אז זה מן הנשרפים. לפי חכמים, אף מפורר וזורר לרוח, אז זה מן הנקברים. מה? כחכמים. רש"י פוסק כמו רבי יהודה. אבל כן, רוב הפוסקים פוסקים כמו חכמים. גם אנחנו היום ששורפים חמץ, נגיד, זה רק בשביל להדר, כן, אבל בעצם זה כדעת רבי יהודה שלא פוסקים כמותו. שאלה גדולה, למה מותר לעשות את זה? אם חמץ הוא מהנקברים, אז אסור לשרוף אותו, לא רק שלא חייבים לשרוף אותו. אז איך אנחנו שורפים חמץ היום? אז הטור אומר ככה. המשנה בתמורה, שם שהבאתי קודם, אומרת, אחת הדוגמאות שהיא מביאה לנשרפים זה חמץ. חמץ הוא מהנשרפים, ובגמרא שם כתוב שזה לפי רבי יהודה. כשהמשנה אומרת שחמץ הוא מהנשרפים, המשנה הזאת הולכת בשיטת רבי יהודה. אולי זאת הסיבה שרשי פסק כרבי יהודה, היא סתם משנה כמותו. בסדר? חכמים, אבל לכאורה אומרים שזה מן הנקברים. אז אם זה ככה, אז א', למה צריך לפורר ולזרות לרוח? תקבור. ב', איך זה יכול להיות שאנחנו שורפים חמץ? לא מצאנו שאסור לשרוף את החמץ. להפך, מה הלשון של המשנה? חכמים אומרים, אף מפרר וזורה לרוח. מה הכוונה אף? לא חייבים לשרוף, כמו שאומר רבי יהודה, אתה יכול גם לפורר ולזרות לרוח, אבל גם לשרוף אפשר. גם לפורר ולזרות לרוח. איך לשרוף אפשר? הרי אם זה מן הנקברים, אסור לשרוף. אז הטור אומר ככה. רבי יהודה אומר, אין ביור חמץ אלא שריפה. ורש"י פוסק ותי, וכן בספר המצוות. והגאונים פסקו כחכמים, דאמרי מפרר וזורה לרוח או מטיל לים. שימו לב מה חסר פה. האף. חכמים מה הם אומרים? אף מפרר וזורה לרוח. לא. חכמים אומרים מפרר וזורה לרוח או מטיל לים. בלי אף. מה זה אומר? שזה מן הנקברים ולא מן הנשרפים. כי הרי אם הגזרה היא, אם הנוסחה היא אף, אז אף פירושו שאפשר גם לשרוף. ואת הנקברים אסור לשרוף. אז זה לא מהנקברים, זה משהו אחר. אבל לפי הגרסה של הטור, חכמים אומרים מפורר וזורר לרוח, לא אף. היא שריפה באמת לא חוקית לשיטתם. למה? כי הם סוברים שזה מהנקברים. רק עדיין יש את השאלה אם זה מהנקברים, אז למה מפורר וזורר לרוח? אפשר, תשאיר באדמה, מה, למה, מה אתה, וכל הדיונים האלה, כן, אם צריך גם לפורר, ולא רק סתם לזרוק לים, כי הים אולי לא יחתוך את זה וכולי, כל מה שראינו ברמב״ם, כל השאלות האלה הן שאלות שנשארות פה בעייתיות. והגאונים פסקו רחמים דאמרו אם יפורר וזורר לרוח ומטיל לים, פירוש גם יפורר כשיזרוק לים, ולא ישליכנו שם שלם, וכן כתב הרמב״ם ובעל העיטו. ואף רבי יהודה לא אמר דווקא בשריפה, אלא שלא בשעת ביורו, בשעת ביורו השבתתו בכל דבר, בסדר, לא משנה, זה פחות חשוב ענייננו. אבל ליהנות באפרו, זה סוף הטור הזה, אחרי ששרפו, זה תלוי בפלוגתא דרבי יהודה ורבנן. נכון? דלרבי יהודה שהוא בשריפה, מותר, האפר מותר. דקיים עלן, כל הנשרפין, אפרן מותר. ולרבנן, אסור. וכל הנקברים, אפרם אסור. לא רק אבל שאפרם אסור, גם אסור לשרוף. לא רק שהאפר אסור, זה מעיקר הדין. אבל לכן גם מדרבנן אסור לשרוף. לכן הנוסחה היא לא אף מפורר וזורר לרוח, אלא רק מפורר וזורר לרוח. זה מה שהוא אומר, כמה כל נשרפים אפרם מותר, לרבנן אסור, וכל הנקברים אפרם אסור. אם בשל בו תפשיל או אפה בו פת, להביא אותה שאפרו מותר, אין התפשיל או הפת אסורים, אלא כן נאפה הפת בשל התפשיל, ועוד גוף החמץ קיים, אבל אם קבעו מותרים, ולרבנן שאפרו אסור, אסורים בכל עניין. והרמב״ם ז"ל כתב סתם, ואם אפה בו פת או בשל בו תפשיל, אסורים. והוא הולך לשיטתו שפוסק כחכמים. הרמב״ם פוסק כמו חכמים. אז על זה שואל המגן אברהם ככה. לא שואל, מאיר. סופו, בגמרא דידן גרסינן, וחכמים אומרים אף מפורר וכו'. ודאי שריפה עדיף, אלא דאף מפורר דיו. כן, הוא גורס אף. אוקיי? אז מה הוא אומר? גם חכמים מסכימים ששריפה עדיף. אם אתה עשית מפורר וזור לרוח, גם בסדר. אבל גרסת הריף והראש, גרסת הריף והראש, כמו שמופיע בטור, וחכמים אומרים מפרר, לא אף מפרר. מפרר. משמע דווקא מפרר. וכן משמע בטור, שכתב, דלרבנן אבל הם מהנקברים שאפרן אסור, ותנן בסוף תמורה, דכל הנקברים לא יישרפו, דגזרין אנשם יבואו ליהנות באפרן. מה הוא אומר? גם בטור משמע כמו הריף והראש. למה? כי הטור אומר, שאסור, של, שלפי רבנן, שזה מהנקברים, אז אפרם אסור. אם אפרם אסור, אז ברור שגם אסור לשרוף מדי רבנן. ולכן באמת זה ממש מהנקברים. עכשיו הוא שואל, ותימה על הרמב״ם, שפסק שאפרו אסור, ואפילו אחי פסק שמותר לשרופו. אם אפרו אסור, אז היה אמור להיות אסור גם לשרוף. ובסוף הלכות פסולי המוקדשים פסק וכל הנקברים לא יישרפו. שאף על פי שהוא מחמיר בשריפתם, הרי הקל באפרן, וראינו ברמב״ם, שאפר הנקברים אסור, עד כאן לשונו. ואפשר דאחי כאמר, לא ישרוף לנהוג בו דין נשרפין, להיות נהנה באפרן. אבל אם רצו לשורפו שלא ליהנות באפרו שרי, ולא גזרין אנשם היהנה באפרו, וכן כתב מעריל, שורפו וכופר הפחמים. לא ברור לי מה הוא רוצה פה. מה זאת אומרת? הוא לא שורף, הוא יכול לשרוף, ובלבד שלא ייהנה מהאפר. כל הגזרה, כל הרעיון של הגזרה היה, אסור לשרוף נקודה. בגלל שיש חשש שאתה תהנה מהאפר, אבל זה שיש חשש כזה, גרם לחכמים לאסור את השריפה באופן קטגורי. אתה לא יכול עכשיו לשרוף ולהגיד אני לא אהנה. יש איסור דרבנן לשרוף את הנקברים. מה הוא רוצה פה? איך הוא מסביר את הרמב״ם שאומר שמותר לשרוף אבל האפר אסור? איך זה יכול להיות? אז יש כאלה שרוצים לטעון שהאפר מותר באמת. מה שהרמב״ם, נזכרתי את זה קודם. מה שהרמב״ם אומר שאסור זה הפחמים, לא האפר. פחמים זה אומר שיש עוד חמץ, רק הוא מאוד צרוף. אפר זה כבר אבקה, זה כבר אין, פנים חדשות באו לכאן. אז זה כבר לא, בכלל לא חמץ. אבל הוא למד לא ככה. ואז הוא קשה, קשה לו על הרמב״ם, צריך עיון, והתירוץ שלו הוא תירוץ עוד יותר צריך עיון מהקושייה. מה זאת אומרת, הוא ישרוף, אבל לא בשביל ליהנות. אם אתה שורף לא בשביל ליהנות, אז עברת על האיסור דרבנן של השריפה. לא עברת על האיסור דורטה של ההנאה מהאפר, אבל עברת על האיסור דרבנן של שריפת נקברים. אסור לשרוף נקברים. מחשש שם היהנה. כמו להגיד, אני אוכל עוף בחלב, ואני אקפיד שאני לא אגיע לאכול בשר בחלב. כי הרי כל האיסור של עוף בחלב זה שמה תגיע לאכול בשר בחלב, איסור דרבנן. אז אני אוכל עוף בחלב ואני אקפיד לא להגיע לאכול בשר בחלב. כל האיסור דרבנן הוא זה, אין לאכול עוף בחלב, נקודה. אנחנו לא סומכים עליך שאתה תשמור על עצמך שלא תגיע לבשר בחלב, אחרת היינו אומרים, תיזהר כשאתה אוכל עוד בחלב, לא להגיע לאכול בשר בחלב. לא אומרים ככה, אסור לאכול עוד בחלב, נקודה. אז גם פה, אסור לשרוף את הנקברים. זה לא עוזר שאתה אומר, אני אסוף, אבל לא, כן, כמו שלמה המלך, כן, אני הרבה נשים ולא אכתה, או אני אקרא ולא אתה, רבי ישמעאל שם בשבת, אני אקרא לאור הנר בשבת ולא אתה. אין דבר כזה. זאת אומרת, ברגע שאסרו, אז אסרו. אז יש פה שאלה על הרמב״ם, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות שמותר, לשרוף, אם אנחנו פוסקים כמו חכמים, שזה מן הנקברים, ושאפרם אסור. וזה לפי גרסת הריף והראש, והטור, הטור זה בנו של הראש, זה בדרך כלל הולך בעקבות הראש, שלפי חכמים זה באמת מן הנקברים, ואסור לשרוף. אבל הרמב״ם אומר שמותר לשרוף. שאלה היא איך הרמב״ם אומר דבר כזה. ככה אנחנו עושים היום. אנחנו שורפים חמץ. אף אחד לא אומר אסור לשרוף חמץ. פה יוצא שלפי הטור, הריף והראש, אסור לשרוף. לא רק שלא חייבים, אסור. אגב, אם זה הטור, הריף והראש, אז לפי הכלל הידוע של השולחן ערוך, שהוא הולך ברוב בין שלושה הפוסקים, ריף, ראש ורמב״ם, הוא היה אמור לפסוק כמו הריף והראש. נדמה לי שהשולחן ערוך הולך כמו הרמב״ם פה, אני צריך להסתכל את הלשון, אני כבר לא זוכר, כמעט בטוח. זה אחד מהחריגים של השולחן ערוך, מהכלל שהוא עצמו קבע. ללמדכם שהכללים האלה לא צריך להתייחס אליהם יותר מדי ברצינות. טוב, בכל אופן, מה אתם אומרים? שאלה קשה, לא? אם זה מן הנקברים, אז איך זה יכול להיות שמותר לשרוף? מה אנחנו עושים היום? איך אנחנו שורפים היום?
זה חיבל שחמץ,
להפך, אני הייתי אומר, בגלל החומרה של בעלי ראי ובעלי מצא, אני אחשוש יותר, כי אני יכול לעבור גם על בעלי ראי ובעלי מצא, גם אם אני לא אוכל. זאת אומרת, עצם המצווה היא לא לסרוף, אנחנו פוסקים כמו חכמים, אני מדבר בשיטת חכמים. חכמים אומרים מפרר וזורה לרוח. אתה יודע? עכשיו תראו, אם אנחנו גורסים אף, הרמב״ם גורס אף. אז כשאתה גורס אף, אז מיני ובי מה שכתוב בחכמים זה שמותר לשרוף. לא סתם הרמב״ם, זה גרסת הרמב״ם במשנה עצמה. זאת אומרת, מותר לשרוף. אז איך להגדיר את המצווה לפי חכמים? זאת בעצם השאלה. השאלה היא לא למה מותר לשרוף, מה ההגדרה של המצווה? איזה מן הנקברים? ברור שלא. זה לא מן הנקברים. אני לא יודע מה המגן אברהם רוצה. זה לא מן הנקברים, זה סתם, פשוט, אני לא מבין איך אפשר להגיד דבר כזה בכלל. לפי חכמים אני מדבר עכשיו. למה? אגב, גם אם לא גורסים אף, לדעתי, זה לא סביר להביא זה מן. מה זה נקברים? נקברים, פירוש הדבר, זה איסור הנאה שאסור ליהנות ממנו, אבל תעשה איתו מה שאתה רוצה, נכון? אין מצווה לשרוף אותו, אין מצווה להשמיט אותו, ולא כלום. מדרבנן, כדאי לקבור כדי שלא תבוא ליהנות ממנו, אבל מבחינת עיקר הדין, דין דאורייתא, זה רק איסור הנאה, זהו. מישהו מעלה בדעתו שבחמץ זה המצב? יש מצווה תשביטו. אף אחד לא מתווכח על זה שיש מצווה תשביטו. הוויכוח הוא רק איך מקיימים את מצווה תשביטו. אז חמץ לא יכול להיות מן הנקברים. נקברים זה איסור הנאה כזה שאין שום עניין להשביט אותו. חמץ יש מצוות עשה של השבתה. יש מצוות עשה של השבתה, אז זה לא מן הנקברים. מצד שני, זה כנראה גם לא מן הנשרפים, כי עובדה שחכמים אומרים, אף מפרר וזורה לרוח. מה זה אומר? זה אומר שיש פה קטגוריה מיוחדת בפני עצמה. זה דומה לנשרפים במובן הזה שיש פה חובת השבתה, מעיקר הדין, כמו בנשרפים. אך אומרים חכמים, בנגד רבי יהודה, שהאופן שבו אנחנו משביטים, לתורה לא חייב להיות דווקא בשריפה, בכל צורה שלא תהיה. זה הגרסה של האף, לפי הרמב״ם. כל צורה שלא תהיה. ומה זה בעצם אומר? שכאשר אני פוררתי וזריתי לרוח, או שרפתי, האפר יהיה מותר או אסור? מותר. למה? למה אפר של הנשרפים מותר? זוכרים את התוספות? כי אין לך דבר שנעשתה מצוותו ומועלין בו. ברגע שביצעת את המשימה שמוטלת עליך, אז אין יותר איסורי הנאה, נכון? פה כששרפתי את החמץ, קיימתי את מצוות העשה של תשביטו, נכון? התקיימה מצוותו. אם התקיימה מצוותו, האפר מותר. זה שהמצווה לא חייבת להתקיים דווקא בשריפה, אז מה? אבל גם בשריפה אני מקיים את המצווה של תשביתו. השריפה היא לא כמו קבורה רק כדי שאני לא אבוא ליהנות מזה. השריפה היא קיום של מצוות עשה של תשביתו. אם זה קיום של מצוות עשה של תשביתו, אז למה שהאפר יהיה אסור? התקיימה מצוותו. ואין לך דבר שהתקיימה מצוותו, הוא מועלין בו. לכן גם לפי חכמים, אומר הרמב״ם, האפר מותר. מותר לשרוף והאפר מותר. אז מה הרמב״ם אומר שאסור שם? זה פחמים, זה לא אפר. הפחמים יש עליהם עדיין צורת חמץ. וגם זה רק כששרפת בזמן האיסור. כששרפת בזמן האיסור, אז האיסור חמץ, שם חמץ לא ירד מזה. אם שרפת את זה בזמן היתר, אז אפילו פחמים מותרים. פחמים הכוונה זה לחם שרוף. אבל אתה עדיין רואה לחם, זה לא הפך לאבקה, לאפר. פשוט לחם שלא ראוי למאכל. אז אם שרפת את זה לפני הפסח, אז זה כבר לא לחם, זה לא חמץ, זה מותר. אבל אם שרפת את זה אחרי שכבר נכנס זמן איסורו, אז היה כבר חמץ, ועכשיו שרפת את זה, אבל הוא עוד לא שינה את שמו, הוא לא מפסיק להיות לחם. אז זה לא מצליח להוריד את איסור חמץ ממנו, למרות שהוא כבר לא ראוי למאכל. כשלעצמו הוא לא היה אמור להיות חמץ. זה גמרא בדף כ"א מפורשת. זאת שזה משמר את שם החמץ. אבל באפר זה משהו אחר, אפר זה פנים חדשות. אז גם אחרי זמן האיסור, אם שרפת, ברגע שזה אפר, זה כבר לא חמץ, זה מותר. זה מותר לשרוף ומותר ליהנות מהאפר. כי התקיימה מצוותו. זה כל הרעיון של מצוות תשביתו. לכן זה טעות לומר שלפי חכמים, חמץ הוא מן הנקברים. לא. הנקברים באופן הרגיל, זה דברים שאין עליהם בכלל חובת השבתה. כל חובות ההשבתה בתורה זה חובות השבתה לידי שריפה. חוץ מחמץ. חמץ יש עליו חובת השבתה. ברמה העקרונית הוא מהנשרפים. רק התורה אומרת, כשאתה משביץ זה לא חייב להיות דווקא שריפה. יכול להיות גם מפורר וזורר לרוח. אבל יש חובת השבתה. אז קטגורית הוא שייך לאיסורי הנאה האלה שיש עליהם חובת השבתה. ברגע שזה כך, אז אם שרפת או פוררת, מה שלא יהיה, התקיימה מצוותו, אין בעיה, קיימת את המצווה, האפר מותר, לכן גם מותר לשרוף. וזה בדיוק מה שהדבר הזה אומר. מה, אז מה סוברים המגן אברהם, והטור, והראש, והריף, שהם אומרים חמץ הוא מן הנקברים, לכן הם לא גורסים אף. לא גורסים אף, כי לא ייתכן ששורפים חמץ, הרי חמץ הוא מן הנקברים. את הנקברים אסור לשרוף. מה זאת אומרת, הוא לא מן הנקברים, הרי יש מצוות תשביתו. הם אולי מבינים שמצוות תשביתו היא מצוות תוצאה. אין מצווה להשבית את החמץ. אם אין לך חמץ, אז גם קיימת את העשה של תשביתו. זה לא בא מכלל עשה. שתי האפשרויות שדיברתי עליהן. אם זה כך, אז אפשר אולי להגדיר את החמץ כנקברים. כי אין באמת חובה להשבית, אין חובת השבתה. יש מצוות עשה שלא יהיה לך חמץ, אבל אין חובה להשבית. אז אפשר להגיד, התקיימה מצוותו. לא קיימתי מצווה בחמץ עצמו. אלא פשוט אין לי חמץ, אז התקיימה מצוות העשה. התקיימה מצוותו פירושו בחפצה. שאותו הצטוות על השבית, התקיימה מצוותו, זאת אומרת, הוא עבר את התהליך שהוא היה צריך לעבור, ואז כבר לא מועלים בו. הרמב״ם לעומת זאת טוען שזאת מצוות פעולה, ולא מצוות תוצאה. וכיוון שזאת מצוות פעולה, אז התקיימה מצוותו כששרפתי, אז לכן מותר לשרוף, והאפר הוא מותר. במילים אחרות, הרב חיים מבריסק, יש לו עבור תידוע, כן, בסטנסילים, הוא כותב על הקושייה הזאת של המגן אברהם, ורבי עקיבא איגר ועוד, והוא אומר שזה דין בחפצה, אבל לא דין בחפצה, אני חושב שמה שמתכוון זה. שהשאלה אם חובת ההשבתה היא חובת פעולה או חובת תוצאה. זה בעצם הניסוח היותר מדויק לדעתי. אם זה חובת פעולה, אז הרמב״ם צודק, צריך או לשרוף או לפורר ולזרות לרוח, ולכן גם כששרפתי התקיימה מצוותו, והאפר מותר, ממילא מותר גם לשרוף. זה לא נקרא מן הנקברים. לפי הטור, הריף והראש, אין מצווה להשבית, זה לא מצוות השבתה. יש מצווה, חוץ מעליו, יש גם עשה שלא יהיה לך חמץ. ואין, לא התקיימה פה מצוותו על הדבר הזה. אז ממילא אתה לא יכול להגיד שאם שרפת, החמץ, האפר מותר, ולכן גם לא נכון שמותר לשרוף. כך סוברים כנראה מגן אברהם, והטור, והריף, והראש. אז הוויכוח הוא בשאלה, מצוות תשבית הוא מצוות פעולה ומצוות תוצאה. טוב, אנחנו נעצור כאן, אולי אני עוד עשה השלמות בפעם הבאה, אולי נעבור למשהו אחר. שבוע בישיו. רק הוא לא חובה, הוא לא חובה, הוא לא חובת נוכחות, מי שרוצה שעות השלמה או דברים כאלה, או מי שרוצה סתם ללמוד, גם לגיטימי. אז יש שיעור.